בואו נתחיל שוב. הצמאון החי, המוחש הזה, הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים. הצמאון ברב הרבה פעמים מציין, כפי גם מה שנאמר במזמורי תהילים, את התביעה הפנימית העצמית של החיים, של נקודת החיים הכי פנימית, ממילא גם הכי תובענית. כן, הנקודה הזו היא הרצון לחיות, כשהרצון לחיות הוא מתוך בקשה שהחיים יתקדמו, יתפתחו, יגיעו למדרגה של חיים מלאי תוכן, מלאי הרגשה. כן, הצמאון החי, המוחש הזה, הוא זה שקורא לאומה בבוא עיתה להתעודד. וכבר אמרנו שהצמאון הזה הוא לא רק לדבר שהוא מלא תוכן, אלא תוכן כזה שדורש מן החיים להתפתח ולהוציא אל הפועל את מה שתמון בו. זה עניינו של הביטוי מהותיות גבורת הווייתו. גבורה זו המידה של יציאה מן הכוח אל הפועל, מן הכלל אל הפרט, מן הנעלם אל הגלוי. אז הצמאון הוא לדבר כזה שלא רק ממלא אותנו בתוכן, ברעיון שהחיים המטאפיזיים הרוחניים יכולים לעשות בו, אלא הצמאון הוא לדבר כזה שבגלל שעניינו להעניק לחיים צורה חדשה ולתת להם משמעות חדשה ולהוציא את מושג החיים ואת מדרגת החיים מן הכוח אל הפועל, לכן הוא גם תובע שהחיים יתנהלו כך. זה הכוונה, מהותיות גבורת הווייתו. יש בו במהותו תכונה של גבורה, של הוצאה מן הכוח אל הפועל. זה לא רק רעיון מטאפורי שקשורים אליו באופן תיאורטי וארטילאי, אלא כמי שקשור אל הרעיון הזה, הוא נטבע והוא תובע מעצמו להטביע את כל החיים שלו בצורה של התוכן. כן? זה מחייב את האדם שקשור אל התוכן הזה ואת האומה שקשורה אל התוכן הזה, להוציא את התוכן הזה מן הכוח אל הפועל, להטביע אותו בחיים בפועל. ועל פי זה נוכל להבין מה שמופיע ברב פה בסוף המשפט, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה על הארץ. אז פה מופיע ברב שהשפלות של הגלות, הכבלים של הגלות, התרדמה של הגלות, היא במה שהתביעה והדרישה מן החיים, החיים הממשיים, להופיע את מה שאנחנו עוסקים בו ברוח, התביעה הזו נרדמה. לעסוק בקודש זה אפשרי בגלות. איפה ניכרת התרדמה של הגלות? במה שנרדמת ונחלשת התביעה לחיות חיים כאלה. זו התרדמה של הגלות. ואם אנחנו באים לארץ ישראל ובונים את הארץ, אבל עדיין התביעה לחיות חיי קודש נרדמת, זה סימן שעדיין לא השתחררנו מכבלי הגלות. זו הגלות האמיתית. הגלות האמיתית, כמו שהרב מבאר בכמה מקומות, אבל כאן זה מדויק גם בתוך הלשון, לכן נצא מתוך מה שהרב כותב פה. בגלות, מה שנרדמת זה התביעה והרצון והדרישה לחיות חיים כאלה של קודש. אפשר לעסוק בקודש, אדרבה, העיסוק הרוחני בקודש, המטאפיזי בקודש, הוא מאוד מאוד מפותח. ואדרבה, אולי בגלל שאין מחויבות לפעול ככה, אתה יכול להשתמש בתל עצמך. כן. לא. בגלל שהתביעה היא נרדמת, זה דווקא מה שמסייע לפעמים בגלות לעסוק בצורה כל כך עליונה. בגלל...
חיים לאומיים.
כן, בגלל שאין תביעה לחיות חיים של קודש. כן, חיים במובן הרחב שלהם, כן, חיים של מדינה, חיים של בניין, חיים של הוצאה מן הכוח אל הפועל בכל הרוחב של החיים. אז אין תביעה להופיע את זה על פי הקודש, כי בכלל אין חיים כאלה. בגלות, החיים בפועל מרוכזים סביב הצורך להתקיים. אז בגלל שאין תביעה כזו, לכן אפשר לחזות מחזות עליונים ולעסוק בדברים רוחניים, כי אין דרישה להתאים את זה או להסביר את זה ולבאר את זה באופן שהחיים יכולים לחיות על פי זה, שאפשר להוציא לפועל הרגשות על פי זה. אבל כשאנחנו מתעוררים מן הגלות, אז הולכת קודם כל ומתעוררת בנו הדרישה, התביעה לחיות חיים כאלה. עוד לפני שהחיים האלה מתחילים להירקם בפועל, קודם כל מה שצריכה להתעורר זו התביעה, מה שצריך להתברר ולהיות מוחש לעצימאון. אתם רואים את הביטוי, הצימאון החי המוחש הזה. איזה צימאון יכול להוביל ולקרוא ולדחוף להופעת מדרגה חדשה? רק עם הצימאון הזה הוא מוחש. אז קודם כל צריך להגביר את הצימאון. מתוך זה יש צורך בהרבה עקת נפש, כלומר צרות, בסיבוכים, בבעיות, וניסיון לפתור את הבעיות בפתרונות קטנים, ולהיות מיואש מהם ומתוסכל מהם. כל זה, זה תהליכים שעוברים על פני השטח. חלקם הצלחות, חלקם כישלונות. אבל כולם מצטרפים למהלך אחד, להגביר את הצימאון. ועד רבה, אם יש ניסיון לבקש את הפתרון במדרגה אחת, והפתרון הזה הוא נפסד, אז התסכול והייאוש מחייב שלא להסתפק בפתרון כזה ולהגביר את הצימאון לפתרון יותר גדול. כל התהליך שעובר עלינו זה לבנות את התביעה הפנימית, כי זה באמת החיים. החיים מונחים בנקודה של הרצון לחיות, הרצון להופיע חיים, הרצון להופיע את החיים במלוא רוחבם, במלוא עושרם. אז בעוד שנקודת החיים בגלות הייתה כל כך מצומקת וקטנה ודלה, והתרכזה כולה סביב הרצון וההכרח והדאגה לקיים את החיים במובן הכי הכי פשוט שלהם, כן? ביציאה של החיים מיראת המוות וממערת המוות, עכשיו כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל צריכה להיבנות בנו התביעה להופיע חיים במלוא הרוחב שלהם, עם ההרגשות שלהם, עם מסגרות החיים, עם היכולת להוציא לפועל אוצרות נפש, כוחות נפש ברוחב חיים כאלה, לאומיים, מדיניים, צבאיים, חברתיים, בין איש לאשתו, בין מעמד בין עשיר לעני, כל החיים האלה כפי שהם מובאים בתורה. אבל עיקר העניין של הגלות זה שנרדמת התביעה. ועוד לפני שאתה בא למלא את התביעה, קודם כל אתה צריך לעורר את התביעה, כן? לעורר את הרצון לחיות. כן, זה עיקר היקיצה, זה עיקר התפקיד של היקיצה מן התרדמה. עיקר התפקיד של היקיצה מן התרדמה הוא קודם כל, במה אדם נלחם כשהוא מתעורר בבוקר? כן? הוא לא נלחם עכשיו בשאלה האם לפעול כך או כך. קודם כל, האם לפעול, האם לקום, האם להתעודד. אם אין לאדם בשביל מה לחיות, או אם אין באדם של מה לקום, או אין לו לפניו איזו משימה כבירה, אז הוא ימשיך לישון, בגלל שהוא לא מוצא בקרבו את הצימאון באופן מוחש. ואם זה כך באדם פרטי, כמו שהרב כותב באיגרת קופמם, איגרת מאוד ידועה, בטח עסקתם בה, קל וחומר באומה, כן, באומה שנרדמת תרדמת קלות, אז עד שעובר מגיע השלב, שבו היא נמצאת במלוא כוחותיה ומוכנה לפעול, וכשתהיה מוכנה לפעול, תמצא את כל עצרות הנפש, ואת כל סגולות הנשמה תמצא בידה. אבל השלב הזה שבו מן התרדמה צריכים לעורר את התביעה, את הרצון, את הצימאון, לנתק כבלי גלות ולהתנער מאפל שפלות, פירושו של דבר לדרוש פריחה חדשה. כן, הדרישה הזו, התביעה הזו לחיות חיי קודש, זה התביעה שנרדמת. האנשים לא חפצים לחיות חיי קודש, מה אתה מציע להם? עוד לא ברור להם שזה נצרך, עוד לא ברור להם שזה הכרחי. הם עוד לא מלאים מן התביעה ומן הצימאון הזה. אז אתה כבר מגיש להם פתרונות של קודש. לא שזה לא השלב, גם הפתרונות יהיו פתרונות נפולים. כי מה שדורש ותובע להגדיל את האמונה ולא להסתפק באמונה קטנה, זה הרצון לגודל. אבל אם אין רצון לגודל, אם עדיין מסתפקים בפתרונות קטנים, זה עצמו לא מאפשר, גם לתופסי בית המדרש, לא מאפשר להגדיל את האמונה. ואם הרב כותב בפנקס שבזמן ש... בזמן שבאה יקיצה, אתם יודעים שהרב מסביר שקץ, קץ הימין זה מלשון יקיצה, כמה פעמים ברב רואים שהרב משתמש בזה, שקץ המשיח הכוונה מלשון יקיצה, אז הרב כותב בפנקס ככה, כשהאומה צריכה לפעולות גדולות, זאת אומרת צריך לחדש מדרגה חדשה, ואין לנו כוחות לזה, צריך בפנקס י' ג' בפסקה ק' מ', צריכים לגלות ביותר גילוי סתרי תורה, ומשהו כבוד אלוהים נעשה כבוד מלאכים, על פי המדרש שמחלק בין כבוד אלוהים הסתר דבר, כבוד מלאכים חקור דבר. אז יש דברים ששייכים למבט האמוני הפנימי שהם צריכים להיות בהסתר, זה סתרי תורה. וכשהאומה צריכה לפעולות גדולות צריך לגלות סתרי תורה. אז מה הכוונה? לימוד קבלה בהמון, מכוני קבלה שכולם יתחילו לדבר בשפה של ספירות, זה הכוונה. אז הרב מבאר בסוף המשפט, בסוף הפסקה, מה הכוונה, וזה ביאור שמופיע הרבה פעמים ברב, הרבה מתבלבלים בו. גילוי סתרי תורה ברב פירושו, לבאר דברים פנימיים באר היטב. מה זה באר היטב? זה ביטוי של לקוח מן התורה. הועיל משה באר את התורה באר היטב. מה חז"ל אומרים? מה זה באר היטב? 70 לשון. כלומר, לקחת דברים פנימיים, תכנים פנימיים, אבל להלביש אותם בהסברות גלויות, עד כדי שכל אחד לפי כישרונו ומעמדו, לפי לשונו, יוכל להבין אותם לפי מדרגתו. כלומר, גילוי סתרי תורה, זה לא שכולם עכשיו התחילו לדבר פנימיות. זה בדיוק התהליך ההפוך. לקחת דברים פנימיים, הסברות פנימיות, ולהלביש אותם, או מבטים פנימיים, ולהלביש אותם בהסברות כאלה, שגם האנשים הפשוטים, הבינוניים, יוכלו להיפגש איתם, בשפה שלהם. זה גילוי סתרי תורה. ככה מבואר ברב כמה פעמים. מה?
זה לא מוזיל את
הערך
של הדבר?
לא, תלוי. אם מדברים בצורה זולה, אז זה מוזיל. אבל אם מסבירים בצורה רחבה, מעמיקה, נתחנית, כלומר, מנתחת את הדברים, לא מטשטשת, לא מורחת, עד רבה. אם אדם שאין לו מבט פנימי, והוא לא חי חיים פנימיים, הוא עכשיו משתמש בשפה פנימית, זה מוזיל את העניין. שפה פנימית מתאימה למי שחי חיים פנימיים, אבל מי שעדיין אין לו חיים פנימיים כאלה, אז אם הוא ישתמש בשפה פנימית, זה רק מרחיק את התורה הזו מהחיים שלו. זה יוצר אולי משהו שמאוד אפשר להתפעל ממנו, משהו רליגיוזי, דתי, שאפשר להתפעל ממנו, וזה כמו התפעלות אלילית, כמו שדיברנו בפעמים האחרונות, מה ההבדל בין האלילות לבין אלוהיות. אלילות זה עוצמה שהאדם מתפעל ממנה, אבל הוא לא יכול להמשיך ממנה תביעה להיות כזה. אנחנו מדברים על תכנים כאלה שהחיים כשנפגשים איתם יכולים לצמוח מתוכה כדי להיות כמוהם. אז צריך תכנים כאלה שמחיים את חיים. זה הכוונה ביאור סתרי תורה. גילוי סתרי תורה ברב, פירושו של דבר, זה מופיע הרבה מקומות, פירושו של דבר לבאר דברים פנימיים באר היטב. באופן כזה שהמבט הפנימי הזה יוכל להחיות את המבט הפשוט על המציאות. כן? דוגמה לזה מופיע פה בפסוק בפסקה קוף למתת, חבל שלא צילמנו. זה מאוד נוגע גם לימינו אלה. הרב אומר ככה, מצד ההשגה העליונה, כלומר המבט הפנימי על המציאות, לא יכול להיות שום כעס וקפיד. אנחנו נמצאים במציאות שהיא רוויית כעס, כן? מכל הכיוונים. כל אחד מחזיק באמת שלו, מתוך זה קוצף מתמלא קצף ועלבון וכעס על המציאות. אז אומר הרב, מצד ההשגה העליונה, המבט הפנימי, אין שום כעס וקפידה. שהרי רואים שהכל משמש לתכלית הנרצית והטוב הגמור. אבל מי שמשיג השגה העליונה, את כל התהליכים, גם את התהליכים הנפשיים, האישיים שעוברים עליו, גם תהליכים משפחתיים, גם תהליכים שעוברים על חבריו, וכל וחומר על תהליכים, שעוברים על האומה זה כך, כן? רק שם זה הרבה יותר קשה להתבונן ככה, אתה צריך רוחב ופרספקטיבה הרבה יותר גדולה. אבל מי שמשיג השגה עליונה רואה שהכל משמש לתכלית הנרצית והטוב הגמור. עכשיו אומר הרב, אומנם, אי אפשר שהאדם יהיה מונהג כולו על פי זאת ההשגה. ודאי, כי לא כל אדם, וברוב בני האדם, לא יכולים בחייהם להתייחס לכל דבר בשוויון נפש. שלא יהיה הבדל בין טוב ורע. על כן יש מקום לקפידה. לא כעס, אבל קפידה. ודאי, צריך להבין בין טוב ורע, והיחס שלנו אל הרע צריך להיות יחס של תרעומת, שקפידה. מכל מקום, צריך להיות מושפע לעולם מהרעיון הניסה לערוג אל הטוב העליון בכל היכולת. אף על פי שאני לא במדרגה כזו, שאני יכול להתבונן על המציאות ולהתייחס אל הכל כטוב, אלא אצלי במציאות יש טוב ורע, ויש רע שמפריע ומחבל בהופעת הטוב. נכון. אבל להיות אחד כזה שמושפע מהרעיון הזה, זה תמיד צריך להיות. ומה תהיה ההשפעה? אומר הרב, מנוחת הנפש. לא כעס, קפידה כן. אבל לא כעס, ודאי שיש חלוקה בין טוב ורע, ודאי שאת הרע אנחנו שונאים. ודורשים שהוא לא יופיע, ונתמלא בכל הכוחות להופיע את זה. כלומר, לחבל בהופעת הרע, ולמגר אותו. אבל מה צריך להיות מושפע מהרעיון? מנוחת הנפש. מי שהוא מלא מטען רגשי של כעס, וקפידה, וקיצפון על המציאות, הוא חסר את ההשפעה הזאת. ההשפעה היא מנוחת הנפש, לא מצד שאדם חי כבר את המדרג ושהכל טוב. ודאי שיש הבדל בין טוב ורע. והוא נדרש בשביל העלייה המוסרית שלו לאחוז בטוב ולמגר את הרע. אבל הוא עושה זה בלי מטען רגשי. אצלו הבירור הזה נעשה בשכל. אבל המטען הרגשי שלא נותן לו לאחוז במהלך הארוך, ולא נותן לו לאחוז בסבלנות, בצעדים מתונים, והופך את כל המושגים הענקיים של גאולה ונשמה, להיות מושגים ששייכים להופעות כאלה קצרות וקטנות. מי שמפר את הסבלנות הזו ואת המתינות הנפשית שצריכה להיות, זה בגלל שלא מושפעים מהרעיון הניסה. אז אומר הרב בהמשך, בהמשך הפסקה לא נתקעת כולה, ודאי שבדורות קודמים אי אפשר יהיה לצבוע את התביעה הזאת. אנשים לא היו מוכשרים לזה. אבל במקום שצריכה להופיע באומה מדרגה חדשה, אז הקדוש ברוך הוא בורא נפשות כאלה שמוכשרות לשמוע ולהיות מושפעות מן הרעיונות האלה. אבל מי שלא יכולים לחיות את זה עליהם. במדרגי שלהם, ודאי, לא הגענו למדרגי, שבו כל אחד יכול עכשיו להיות מושפע מהרעיון ולחיות שרק הכל מלא טוב וזה. מי שמושפע וחי את המבט הזה, לפני שזו מדרגת החיים שלו, אז זה כישלון מוסרי. אז זה בעל חשבון, שנאת הרע. והכל אצלנו עשה משמש אחד גדול, ואין הבדל בין טוב לרע, ונבדל, הוא חי את הכל פנימית, וזה כישלון מוסרי. אז, אבל גם אנשים שבחיים בפועל המוסריים צריכים לחלוקה ברורה בין טוב לרע. להזדהות עם הטוב ולמגר את הרע. גם אנשים כאלה, בדור שצריך להופיע באומה כוחות החדשים, צריכים להיות מושפעים מרעיונות כאלה. לכן אפשר לומר אותם בבית המדרש, ולא להיבעל. פעם זה היה על יחידי יחידי. בפנימי פנימיות בתי המדרש. בפנימי פנימיות החדרים היו מדברים על זה. חס וחלילה להגיד את זה להמון. וזה היה מולבש בהמון מילים כאלה שרק קבליסטים היו עוסקים בזה. היום, יותר נפשות מוכשרות להיות מושפעות מן הרעיונות הללו, גם אם לא לחיות על פיהם, אבל להיות מושפעים מן הרעיונות הללו, ולכן צריך להגיש את זה בשפה של הסברה, בכלים שמסוגלים גם להחיות הבנה פשוטה. כן? כך הרב כותב, שזה שייך לביאור של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כן? באורות הקודש א', עמוד ה'. טוב, זה נעשה פה. מכל מקום, כשהולכת להופיע מדרגה חדשה, היא צריכה להופיע מתוך הצמאון. זה כלל מאוד מאוד חשוב. לא יכולה להופיע מדרגה חדשה באומה, והיא לא תופיע, אלא מתוך שהתפתח הצמאון והתביעה. וכל עוד לא התפתחה בצורה מוחשית תביעה לחיי קודש, כן? זה סימן שעדיין כבלי הגלות ותרדמת הגלות לא התעררנו מזה. כן, זה שייך לאפר השפלות. שפלות זה לא רק איך חיים בפועל. איך חיים בפועל זה רק תוצאה. שפלות זה שלא מתעוררת התביעה. לכן באמת, היום, יש כאלה שאומרים שזה תהליך מאוד מאוד מואץ בכל מיני מקומות שהציבור הישראלי חי. חלק ממנו הוא לא יכול שתתעורר בכלל התביעה, כי הוא כבר מלא פתרונות, כל הזמן עסוק בפתרונות. אבל מי שבאמת חי את זה שאין פתרון, זה מגביר בו את עצימה. זה עוד תסכול וייאוש. עוד עצימה. ומי שרוצה לחיות, יהיה חייב שזה יגביר בו עצימה. כן.
איך
עוד
צימאון מתעורר? הצימאון זה איך מתעורר, כשאתה מראה לו משהו גדול.
נכון.
אז אני
צמא
להגיע לדבר
גדול.
אם הוא עבר לו
על
הדבר
גדול, הוא יתעורר את הצימאון. אתה צודק, אבל עיקר הצימאון יתעורר כשהוא יראה מדרגת חיים גדולה. כי הסברה הוא לא יוכל לקלוט אם החיים שלו לא יתבעו את זה. ואם הוא לא יפגוש את ההסברה בצורה חיה, כלומר אם הוא לא יפגוש ציבור שההסברה הזו מחיה אותו באופן כזה, שהיא מתגלה בצניעות המיוחדת בחיי המשפחה ובתהרת המידות ובאופן איך שהחוכמה מחיה ומתגלה בחיים באופן ציבורי, אז התביעה פחות תתפתח. כי כפי מה שאנחנו לומדים פה, כל מדרגת התחייה לבנות חיים כאלה שהאלוקים מתגלה בקרבה. שהרעיון האלוהי הוא נתפס ביחס נשמתי. מה כמובן ביחס נשמתי? כמחיה, מתגלה, נותן משמעות ומרומם את החיים הממשיים. אז אם הוא פוגש הסברה תיאורטית, זה יש לו גם מרביצקי, יש לו איזה הסברה. פילוסופיה יש לו מלא. אנשים שיודעים לדבר יפה, זה גם יש לו מלא. מה חסר? חיים כאלה, ציבוריים, קהילתיים, שמגלמים את הרעיונות שאנחנו אומרים. זה המיוחד בעם ישראל. המיוחד בעם ישראל, זה לא שיש לנו, כבר אמרנו זה עשרות פעמים. לא יודע אם עשרות במסגרת השיעור הזאת, אבל הרבה, 10 פעמים לפחות. עם ישראל זה לא עם שיש לו עוד איזה ביאור על המציאות. שפינוזה יש לו, קאנט יש לו, ואנחנו גם יש לנו איזה ביאור על המציאות. לא, המיוחד בנו שזו אמונה. מה הכוונה אמונה? שאנחנו, עם ישראל ההיסטורי, חי מכוח האמיתות שאותם הוא לומד. אז אם אנחנו נופיע את זה באופן ציבורי, בחיים בפועל, אבל אם יש לנו רעיונות גדולים, אבל בשעה שזה מגיע בפועל, אנחנו קצרי רוח, חסרי סבלנות, אין לנו מנוחת הנפש, מלאים איתנו רגשי, תסכול ויש כמו כולם. אז בסוגיית החיים לא הבאנו פתרון. כדי שזה יופיע באופן חי, צריך להפוך את ההסברות האלה להיות הסברות גלויות. אנחנו עוסקים בתכנים נסתרים, לומדים איך להתבונן על המציאות במבט פנימי, אבל מלבישים את זה בהסברות גלויות. מה זה כאב הסברות גלויות? כמו שאנחנו עושים עכשיו. זה היה התפקיד של הרב. תלמידי הרב, ועוד הרבה הרבה אנשים, גם ברסלב עושים את זה, תלוי, יש שעושים כך, יש כאלה שלוקחים דברים פנימיים ומסבירים אותם בצורה גלויה, כן? יש אנשים שעושים תהליך ההפוך, כן? לוקחים אנשים ומכניסים אותם פנימיים, כן? זה שני כיוונים שהם לא בהכרח משלימים, לא תמיד הם משלימים, כן? לפעמים התהליך הזה, להפוך אנשים ולעטוף אותם ב... עולם של מילים פנימיות, כן, זה לא הופך אותן להיות כאלה שמדרגת החיים שלהם היא כזאת. אלא זה נפח להיות כמו שדיברנו על אין עוד מלבד. כן, זה מציאות עצמות כזו שהחיים יכולים להתפעל ממנה, להתבטל מולה, אבל לא יכולים להימשך ממנה. כן, זה תלוי, יש פה... אבל פה מדובר על תהליך שלם. אנחנו לא לוקחים אפוטרופסות עליו, תלמידי הרב קוק. אבל מתוך ההבנה של התהליך הכללי שאנחנו עוברים, אנחנו צריכים להתמלא בתביעה הזו. לנפס את האמונה הקטנה, לבנות אמונה גדולה, וחלק מן הגדלות של האמונה זה גם בירור רעיונות, וגם היכולת לברוא להם פה. היום, למה שנלמד בבית המדרש, אין פה. כלומר, הוא לא מוסבר. הוא לא מוסבר בצורה כזאת, אין לנו עדיין כלים, כלים להסביר, אולי חסר לנו גם את ההסברות עצמה, אולי יש לנו הסברות, רק אין לנו מי שיסביר. אין לנו כלים מעשיים, בכל מקרה. בציבור אין פה לתורה הזאת. לא נברא הפה. פה זה הסברה נעימה, ברורה, מחיה. Okay? אם יבוא אדם, הוא מדבר יפה. אפשר להתפעל ממנו. Okay? אבל הדברים שלו לא מהפכים אותך. לא גילית שיש פה תביעה גדולה שממך להשתנות, אז לא נבנה עצימו. אז זה התפעלות. בסדר, זה כמו התפעלות מילים, זה גם יש עבודת אלילים, כל עבודת אלילים אומר הרב זה התפעלות.
אבל הציבור שלנו, איך הוא נראה? לא נראה בזה שהתפעלנו מלמדת התכנים אחד, נראה בזה שלמדנו תכנים
אחד.
נכון. אז אם אנחנו נבנה לו ככה מלמידת התכנים, למה שהציבור בחוץ לא יבנה מלמידת?
ודאי גם מלמידת התכנים, אבל לא מספיק מלמידת התכנים. קודם כל, היום מה שמכשיר לשמוע את התכנים זה הצימאון שנבנה. תביעה, תביעה גדולה שנבנה. צימאון גדול שנבנה, מתוך מה שרואים, שכשחיי חול לא מיוסדים על הקודש, שהקודש, אנחנו צריכים ללמד שהקודש זה הריאליטי של המציאות. זה הריל, זה המציאות באמת. וחיי חול שלא מיוסדים על הקודש, אז הם מתפוררים. עכשיו מי שחל חיי חולין, הוא חי את ההתפוררות הזו. את ההתעוררות, את ההתפוררות. כן? חיים שעננת המוות פרוסה עליהם. שלא בוחרים להכיר חיי משפחה, שרצים מאירוע לאירוע, שהחיים לא מדובקים. מי שחי חיי חולין, נולדת בו התביעה. עכשיו, הוא צריך ללמוד שאנחנו יכולים לתת את הפתרון. אז אנחנו, התורה, האמונה, זה יכולה לתת את הפתרון. אם התורה זה רק הסברה, זה לא מספיק. אם תורה זה הסברה כזו, שמאחוריה עומדים חיים כאלה שאתה הוא מחפש, זה, לזה הוא נבנה, לזה נבנה הציבור. כן? במקום שבו אתה עסוק בתורה, אבל אין בך תביעה לגודל, להוסיף גודל, אלא בינוניות, אז זה כבלי גלות. אמרו שאפשר לעסוק ברוחניות ובהסברות, כן? מלא יש מרצים טובים. בכל התחומים, אנשים שיודעים לדבר, זה כישרון, יש אנשים שיודעים לדבר, יש אנשים שלא. לא רק הרב קוק בונה את האנשים שיודעים לדבר. אבל הרעיון זה לא לדבר, הרעיון זה שהדיבור זה הוצאה לפועל של נשמה גדולה. הוא מסוגל לדבר, להעניק חיים כאלה, זה היסוד. וזה מה שצריך להשתחרר ממנו. כבלי הגלות או אפר השפלות משתחררים מהם על ידי דרישות פריחה חדשה. על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית בעד האומה בעולם כולו להתרקים. טוב, זה כל, זה למדנו. התביעה הסימפתית האלוקית איננה מתגלה, כלומר לחיים כאלה שחיים מכוח הרעיון האלוקי, שמוצאים את העניין האלוקי, נשמתה נותנת להם משמעות, חוכמה, בונה בהם תביעה להתקדם. ואז הרעיון האלוהי, אנחנו לא רק מתפעלים ומתבטלים למולו, אלא מוצאים אותו נעים, לא כופה את החיים, אלא מעדן אותם. כן, אומר הרב, שבהתחלה, יש פה בפנקס י' ג' לקראת סופו, יש המון המון פסקאות ששייכות לסוגי הדעת אלוקים. כן, כל מקום, חלק מזה אומר פה הרב, שהציבור הכללי מרגיש את החיסרון של הדעות המקשות את איסורי המציאות על פי כוח זרוע וחוק הכרח. כלומר, כשאסור להתנהג בגלל שאיזה צו מבחוץ, מחוץ לחיים, כופה אותם שלא להתנהג ככה, החיים הבוגרים לא יכולים לקבל את זה. רוצים לתפוס את הרעיון האלוקי, גם את האיסורים, כאיסורים שעניינם להביא עונג לחיים, לאדם אותם. כן? לא, חייבים להתלבש בצניעות, אלא תהיה צנוע. תהיה צנוע, עד צנוע. אז ההבנה הזו, למשל בצניעות, שאם מכסים את הגלוי, אז אפשר לגלות את המכוסה. כלומר שאם אתה מכסה את הצד הגלוי, זה עוזר לגלות את הצד הפנימי. זה הסברה שמשווה לצניעות, לא צו אלים, קופה שבא מבחוץ, אלא אידיאל, רעיון שהחיים מתקדמים לאורו, מתפתחים לאורו. לא שאין בזה קבלת עול מלכות שמיים, יש בזה קבלת עול. וכמו שיאמר הרב בסוף המשפט, קבלת עול מלכות שמיים שלנו, מיד סמוך אליה אנחנו רואים, ואהבת את השם לוקח. לא אומרים קבלת עול מלכות שמיים, נגמר ביראה. אצלנו קבלת עול מלכות שמיים זה בגלל שאנחנו יודעים שאם אנחנו נגדל את החיים, נעיר את החיים לאור המצווה הזו, האיסור הזה, אז החיים יתגדלו מזה, לא יצטמקו מזה. אז אומר הרב, התביעה הסימפתית האלוקית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. עד רבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי. זה החוצפה דעקבתא דמשיחא, שהתכלית הנרצה ממנה היא לבנות בסופו של דבר אמונה גדולה מלאה בדעת אלוקים. אז קודם כל מתרחש תהליך שלילי. בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות. אתם זוכרים בעמוד הקודם, כן, הצורה הקריקטורית, אומר הרב, של אלוהים זר ונחר, שהוא תופסים אותו כמציאות שהיא מחוץ לחיינו, וכופה על חיינו בצורה אלימה. תסתכלו, בגרשה את הרגשות האלוהיות הזריות, שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כלומר שאלוקים הוא לא כנשמה לחיים, כי אם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות הבאים משמות הבעלים. שמות הבעלים, כלומר מעבודה זרה, תפיסה של עבודה זרה, תכף נראה בפסוקים. אבל התפיסה הזו של האלוהיות כתפיסה אלילית, תופסת את הרעיונות הללו כמו בעלים, מחוסרי האורה העדינה של יראת הרוממות ואהבה התאורה והקדושה של קבלת מלכות שמיים המוטבעת בישראל, זרע אברהם ואבי. רק את המשפט האחרון, זה מה שאמרנו עכשיו, שאצלנו, אתם רואים שהרב השמיט את המילה עול, כן? אבל באמת זה קבלת עול מלכות שמיים, גם אצלנו קריאת שמע זה קבלת מלכות שמיים, אבל אצלנו קבלת עול מלכות שמיים מספוגה ביראת הרוממות והאהבה, התאורה והקדושה, ומיד סמוך לשמע ישראל, אנחנו מיד אומרים, גם בפסוקים בתורה זה ככה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. לא שקבלת עול מלכות שמיים יכולה להיות מוטענת, נטענת רק מיראה, מהתבטלות, אלא יכולה אצלנו להיות מיוסדת ולהמשיך מכוחה אהבה, נעימות, התמלאות. בשביל להגיע למדרגה הזאת צריך קודם את השבירה של אמונה קטנה. כל הזמן מדברים על המשבר שעובר על הציבור הציוני דתי, הדתי-לאומי, איך קוראים לזה? כן, המשבר. כן. באמת יש משבר, כי כל התהליך שעובר עלינו נועד כדי לרסק את האמונה הקטנה ולבנות אמונה גדולה. כמו שהרב כתב ביחס ליציאה מן הגלות, שהכפירה החילונית הכללית נועדה כדי שהאומה כולה, כמו שומע הרב פה, האומה כולה תעזוב את האמונה הקטנה באלוקים ותעלה לאמונה גדולה. ככה התהליך שעובר על הציבור שלנו נועד כדי שמאמונה קטנה, אמונת גאולה קטנה, נעלה לאמונה גדולה. כי מי שתפס את מושגי הגאולה באופן קטן, כן, בפנים קצרות מקוטנות שייכות להופעה המעשית, אז אצלו זה נשבר. ועכשיו מגיעה התביעה לבנות תפיסה גדולה ביחס לאמונה. ככה זה תמיד. המשבר הכללי, החילוניות, הכפירה, שעברה כרוח עוועים על האומה כולה, ועניינה להעביר אותה מחיים של קודש קטן גלותי, לחיים של קודש ארץ ישראלי מלא בדעת אלוקים, אותו תהליך, עובר 100 שנה יותר מאוחר, או 80 שנה יותר מאוחר, על הציבור הדתי-לאומי. כן? המזרוחניקי בסטיגמה שלו. כן? מה הכוונה? שמלא אמונות קטנות. יש לה אמונה בגאולה. זה אמונה קטנה. יש לה אמונה בארץ ישראל. זה אמונה קטנה. עד היום גם עם אמונה קטנה יכולנו להסתדר. כל המשבר שעוברנו עד כדי לנפץ את הצורה הקטנה ולהעביר לאמונה גדולה. מה זה אמונה גדולה? אמונה בפנים. כל המושגים צריכים להפך להיות מושגי פנים, ולא מושגי חוץ. לא גאולה, ולא מדינה, ולא הלל ביום העצמאות, ולא קדושה, לא יודע בדיוק, כל המושגים האלה לא תלויים ועומדים ונגמרים בהופעה המעשית. אז מה שהרב כתב באיגרת, באיגרות ד' לפני 100 שנה, פחות, באיגרת ת' רשפי, אז כמה זה? 80 שנה, באיגרות ד' אז מה שהרב כתב באיגרות ד' שכל מה שהוא אומר זה על הפנימיות של התהליך ולכן הוא שמח, כן? מה שהרב כתב, אז היום לאט לאט הציבור שעד היום תמיד אחז בדגלים של אמונה צריך לאט לאט להתבגר לאמונה כזו, כן? זה תהליך שעובר, זה תהליך מה שעובר הציבור הכללי, שעובר הציבור שלנו, כן? לא צריך להיבהל מזה, זה דבר טוב, זה נועד. אבל עכשיו צריך שאלה שיכולים להגיש אמונה גדולה, יגישו את זה בשוב, לא בצורה של הסברה. אנשים לא קונים היום הסברה. אבל אם רואים שההסברה הזו היא מביאה מנוחת נפש, עדינות, טהרה, עוצמה, בגרות, מסירות נפש על האידיאל, אז אפשר שהצורה הזו של אמונה גדולה תחליף את האמונה הקטנה. אבל אם זה רק הסברה, אז גם להם יש הסברה. גם לאלה שיש להם אמונה קטנה וניפצו את אמונה, גם להם יש הסברה. ועד רבה, להם לפעמים יש הסברה יותר טובה. אז בשביל שתוגש הצורה הגדולה של אמונה, היא צריכה להיות מוגשת לא רק בצורה של דמגוגית, לא רק בצורה של הסברה, אלא מתוך העמקה, ובצורה שזה מחיה, ובצורה שזה בונה מסירות נפש, ומנוחת נפש ומתינות. וכשרואים איך האמונה הזו היא מייצבת את החיים ולא מרסקת אותם, אז כל אלה שעוברים עכשיו משבר של ריסוק, מתוך רצון לחיות, מתוך רצון להתמיד חיים, הם יצטרכו לקבל לעצמם את כל האמונה הגדולה. כי אם הברירה שלהם תהיה בין מציאות שמנפצת אותם לרסיסים, ובמציאות שמניפה אותם קדימה. אז אם יבחרו במציאות שמניפה אותם קדימה. כן, זה התהליך שעובר. אז התהליך הזה שהרב מדבר עליו פה, של חוצפה בעקבית הדמשיכה, שהיא נועדה לגרש את ההרגשות הזריות, היא המובאת פה בהושע. כמובן שלפניכם, אבל פה בפרק ב' של הושע, הולכת האומה ואומרת, יש לכם תנחי יופי. אז בהושע ב' תראו, אחרי שעם ישראל עוזב בתחילה את האמונה ההיסטורית שלו באלוקים והולך אל האלילים, אל עובדי עבודה זרה, בפרק ב' פסוק ז', אמרה אלך אחרי מאהבי נותני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושיקויי. ואז לכן הנני בפסוק ח' הנני סך את דרכך בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא. ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותה וביקשתם ולא תמצא. עכשיו אומרת, שימו לב דבר מאוד מאוד מוזר פה בנבואה, בפשט. אומרת האישה, כנסת ישראל, לכאורה תשובה, עושה תשובה. אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעט. אז היא חוזרת בתשובה, היא מגלה שלסמוך על אלילים, זה לא איי 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 חיים כאלה כל כך טובים, רוצה לעשות תשובה. אני חורה, כשבוך הוא מקבל אלה שווים בתשובה. והיא לא ידעה כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצר והכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל. בגלל, היא רוצה כבר לשוב אליי, אבל בגלל שהיא לא מבינה שאני נתתי לה את הדגן והתירוש והיצר, לכן אשוב. ולקחתי דגני בעיתו ותירושי במועדו, ואני אקח ממנה, במקום לתת לה את הדגן, אני אקח ממנה, לא אתן לה דגן, לא אתן לה תירוש, ואתה בפסוק י' ב' אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יציל לנה מידי, אחרי שהיא כבר רוצה לשוב. לא, היא רוצתה לשוב לקשברו כבר. עזבה את האלילים. אז למה קשברו מתנגד? בגלל שהיא לא ידעה שאני נותן לה את דגני תירושי ויצרי. עכשיו שימו לב. בפסוק י"ח, והיה ביום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, והסירותי את שמות הבעלים מפיה, זה הביטוי אצלנו שמות הבעלים, ולא ייזכרו עוד בשמה. לפי הרב, הביאור של הנבואה הוא כזה. אם עם ישראל חוזר לבקש את אלוקים, אבל נשאר עם אותה תפיסה אלילית, שכמו שהאלילים נתמסים כבעל, מה זה בעל? בעל ואישה, יש, לבעל יש שתי שמות, בעל ואיש. איש, איש ואישה, איש ואישה, אז הזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. אז למה קוראים לאיש? איש אומרת, ממנו נוצר, ממנו אני. איש ואישה זה שמות מקבילים. בעל זה לשון עדנות קשה. השם בעל אין לו יחס לאישה. בעל זה בעל, בועל. בעדנות קשה. איש זה שם שממנו אני חי. הוא המקור שלי, נכון? אז כשכתוב בפסוק י"ח, והיה ביום ההוא נאום אדוני תקרי אישי ולא תקרי להיות בעלי, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים בו בפסקה. והיה ביום ההוא בעת התחייה, תתברר הסוגיה שאני אלוקים לא בעלך. לא לשון עדנות קשה. הציוויים, האיסורים, הם לא באים ממני בתור עלמות, אלא אני אישך, אני האיש שלך, החיים שלך זה ממני, דגנך תירושך ויצרך זה ממני, כשקשורים אליי יש יותר חיים, לא פחות חיים, ולא יזכרו את שמות הבעלים, כי עד עכשיו, כשעם ישראל רצה לחזור לאלוקים בגלות, איזו תפיסה הייתה יכולה להיות לו? רק תפיסה כזו חרדית, סתם אני אומר, כן, מה הכל החרדית? שמלאת חרדה, שהעמידה מול אלוקים מלאה חרדות. אז מה היא עושה לחיים? איך היא מחרידה אותם? וייחד יתרון, אסף בצרו, חידודים חידודים. זה נקרא שמות הבעלים. אז אומר הנביא הושע, כשעם ישראל רוצה לחזור לאלוהים, כשהוא מיואש מן האלילים, הקשבוך הוא לא מקבל את התשובה שלו. לך ואשוב אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעט. אבל איך היא תופסת אותו? כמו הראשון, כמו שהיה מקודם. והיא לא ידעה כי אנוכי נתתי לה דגן, התירוש והיצר. היא לא תופסת את אלוקים באופן שהוא מחיה, נותן משמעות, מעניק, מפרנס, מפריח, משכלל את החיים. היא עדיין תופסת אותו על פי שמות הבעלים. אז אומר כשבור, אני לא מקבל תשובה כזה, זה לא תשובה. לכן מופיעה בזמן הזה כפירה. מה התפקיד של הכפירה? התפקיד של הכפירה ללמד את כנסת ישראל. שהקשבוך הוא לא לקרוא לו בעלי, אלא אישי. מה ההבדל בין בעלי לאישי? לא לשון אדנות קשה, שלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות. ממה זה נובע, זה שתופסים את אלוקים באופן כזה? זה נובע מזה שלא מנוקים עדיין מהבל דזור. אז גם אם עם ישראל יודע, גם בהתחלה הוא קורא לזה אישי הראשון. הוא יודע שאלוקים הוא כזה שהוא אישי. אבל בגלל שהוא לא תופס את זה באופן כזה, ואנוכי לא ידעת והיא לא ידעה כי נתתי לה דגם ותירוש ויצא, בגלל שהיא לא תופס את הקשבוך באופן כזה, הקשבוך הוא לא מקבל את התשובה הזאת. איזה תשובה הקשבוך הוא רוצה? שתקראי לי אישי ולא תקראי להיות בעלי ולא יזכרו שמות הבעלים. לא תהיה תפיסה כזו של אלוקים שהוא נמצא מחוץ לחיינו, תובע ודורש מהחיים שלנו להתכמת בפניו. אלא באופן שמתגלה כנשמת החיים שלנו. שכשהחיים שלנו דבקים באלוקים הם קשורים למקרם ובזה החיים מלאי פריחה ובריאות והרגשות עשירות. והתפיסה הזו היא מעדנת את החיים, מיישרת אותה. זו התפיסה שעל פיה ישראל שווים בתשובה. תבינו, כשהרב מזכיר בו שמות הבעלים, הוא לא עושה מזכיר את זה. כי הוא מכוון פה לנבואה הזו בהושע. היה עוד זמן, היה עוד להאריך פה, כי זה נפלא מאוד לראות את הפרטים פה. עמק החורה לפתח תקווה, יש פה. אנחנו רוצים פשוט לגמור. לפי תגבור את השלילה בידי המוכשרים לה, כן הולכת ובאה גבורת החיוב. מהמחנה הגדול כמחנה אלוהים. מראשי עם בעלי נשמה של עולם הצילות. לצד המהלך השלילי של התגברות החוצבה בעקבת דמשיכה, צריכה לבוא והולכת ובאה. כן, אתם רואים, השלילה כבר מתגברת, אבל הגבוהת הרי הוא הולכת ובאה, זה תהליך יותר איטי, יותר פנימי. והמחזה הזה הוא מחנה גדול לא בכמות, אלא מחנה גדול באיכות, כמחנה אלוהים. ממי? ראשי עם, בעלי נשמה של עולם האצילות. כלומר, יש להם נשמה כזאת, שהיא תופסת את החיים, תופסת את העולם, באופן כפי שנעצר מהקדוש ברוך הוא. באופן מלא נשמה. העולם כי מציאות מלאה נשמת אלוקים. והרגש הנשמתי האלוהי הלאומי הולך ומפריח, מפריח את החיים. הוא מתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה הרוחשית, הבולטים בזהורם בנושא של ההיסטוריה היא, זאת היא ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי, ארץ חיים גואלינו, אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, את המשפט האחרון נלמד פעם הבאה. כי... אז פעם הבאה נעשה סיום.